אני רוצה ברשותכם לחזור על הנושא של הפרק, עם פרק ט' בארות התשובה, וזה העניין של הרצון. אמרנו שהרצון זה המנוע, כוח המניע של האדם, ולא רק של האדם, אלא הרצון, כמו שהוא נמצא באדם, נותן לו את, נאמר, את החיים, פותח את ידיך ומשביע בכל חי, רצון. מי שיש לו רצון, מבחינת חי. אבל ראינו גם שהרצון הזה, מקורו של הרצון הפרטי של כל אדם, הוא ברצון של אלוקים. ראינו, כמו שלאדם יש רצון והוא נותן לו את החיוניות ואת החיים, ככה גם הבריאה כולה, ההוויה כולה, יש בה רצון. והרצון הזה הוא הרצון של אלוקים, וביררנו מהו הרצון של אלוקים. הרצון של אלוקים הוא רצון טוב, כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. וכל רצון שקיים בבריאה אצל הפרט, אצל איזושהי בריאה, מקורו של הרצון הזה הוא הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה למדנו בשיעורים הקודמים. פיתחו בבקשה בדף סמך דלת. בדף סמך דלת, סעיף ב', פרק ט', בבקשה, כן. סמך דלת, סעיף ב'. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אופק ההבטה, יש מה שיש ביטוי כזה, רחב אופקים וצר אופקים. יש ביטוי כזה שמדברים, כן, בין אדם לחברו, אדם הזה יש לו רחב אופקים, אדם שני הוא צר אופקים. באופן פשוט שאומרים אדם רחב אופקים הוא אדם צר אופקים, אדם רחב אופקים זה אדם עם פרספקטיבה, זאת אומרת הוא רואה את הדברים בגדול, הוא רואה את הדברים מראשית ועד אחרית, אם זה בחברה, במשפחה, באומה, בהיסטוריה וכו'. זה נקרא אדם רחב אופקים. אדם צר אופקים זה אדם שרואה את העכשוויות, רק רואה את העכשיו, את הנקודה. יש לו ראייה נקודתית, לא ראייה מערכתית, אלא ראייה נקודתית. ואיך יוצאים מראייה של צר אופקים או קטנות מוחין, שאדם שקוע בתוך עצמו, בתוך הבעיות שלו, והוא לא מסוגל לראות מעבר לדברים האלה, להגיע למצב של להיות רחב אופקים, להסתכל בגדול על הדברים, לראות את הדברים בפרספקטיבה, לראות את המגמה הפנימית. איך יוצאים מתוך המצב הנקודתי למצב המרחבי הזה, המצב המערכתי הזה? על ידי תשובה. התשובה מרימה את האדם. ככה הרב כותב, תפתחו בבקשה בפרק י"ב בהתחלה, בסעיף א', דף פי ב'. התשובה מרימה את האדם, מרימה את האדם, כמובן לא פיזית, אלא מנטלית, רוחנית. התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ואם זה איננו נעשה זר אל העולם. זאת אומרת, האדם שעושה תשובה, מתקן את מידותיו, מתקן את מעשיו, האדם הזה מתרומם, והכלל הוא כמה שאתה מתרומם יותר, האופק יותר נפתח. אתה עומד על סולם, אתה רואה דברים הרבה יותר רחבים אשר אתה בתחתית הסולם. אתה נמצא אני יודע, לבניין גבוה, הכל נפרס לפניך. אתה נמצא בבור עמוק, דירה עמיקתא, אתה לא רואה שום דבר. בקושי את עצמך, גם זה לפעמים לא. אתה כל כך בחושך שאתה לא רואה אפילו את עצמך. החיים זה מבחינת סולם, אתה יכול לעלות, להתרומם, ובמילא ההשגה שלך, ההבנה שלך, הקליטה שלך, אני לא מדבר שוב פעם מבחינה תורנית, גם מבחינה אנושית, אתה רואה דברים הרבה יותר בגדול. אתה חס ושלום שקע או שקוע בבעיות פרטיות, בעיות כאלה ואחרות, אתה במילא האופק שלך הולך ומצטמצם, הולך ויורד. זה מובן העניין של התשובה מרימה את האדם. כאן החידוש הוא גם לא רק שהיא מרימה את האדם, הייתי אומר, אז אולי הוא יהיה שם למעלה באיזה על האולימפוס, איזה מקום גבוה ומנותק מהחיים, מהמציאות, מה שנקרא בלשון העממית אסטרונאוט, איזה מישהו שנמצא בשמיים. הוא אומר, לא, אם האדם באמת מתקן את עצמו, אז לא רק שהוא מתרומם למעלה להבטה יותר רחבה, אלא גם הוא מחובר למטה, מחובר לחיים, לארציות, לחובות שלו, לכל מה שמותר עליו. זאת היא התשובה. התשובה היא מרימה את האדם מצד אחד, לא מנתקת אותו, אלא מחברת אותו למציאות שהוא חי בתוכה. נחזור בבקשה לפרק הבית, פרק בית, בבקשה. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אדם שזוכה לתשובה באמת, הראייה שלו היא ראייה רחבה, ראייה מערכתית, הוא ראה דברים בגדול. היסוד הרצוני, האידיאלי, שהוא קיים, הוא מושג על ידי אותו אדם שזוכה לעשות תשובה. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל, מראשית הבריאה, והולך ומקיף עד אחרית הימים, עד סוף כל הדורות. כן. יש היום, אנחנו חיים בעולם מאוד תקשורתי, מאוד המדיה מאוד משפיעה עלינו, נאמר ככה. אחת הבעיות במדיה, בעיתונות, בטלוויזיה, ברדיו, זה שאתה תקוע בעכשוויות. מה קרה? שמעתם, דרך אגב, שמעתם חדשות הבוקר? מה, איפה אתם חיים? תגידו לי. לא שמעתם חדשות? ברצינות. מה, לא שמעת חדשות? תגידו, איפה אתה חי? ודאי, לא שמעת חדשות? זה המציאות שאנחנו חיים בה. המציאות שחיים בה זה כאילו קרה מקרה, קרה משהו? שמעת חדשות? אתה חי את העכשיו. העכשיו הוא הכי חזק, עכשוויות. אבל אם אתה בוגר מכון מאיר, נאמר, אתה שומע איזה חדשות, אתה אומר, נו, זה חלק מתהליך הגאולה. ירידה לצורך עלייה. הכל מתחבר. זה נקרא, יש ראייה שטחית וראייה חודרת. זאת אומרת, שאתה רואה תופעה, איזושהי תופעה, אם זה תופעה ציבורית, תופעה אישית וכו'. יש אדם שהוא מתייחס לשטחיות, לעכשוויות, למה שקרה. והוא חי במקריות. וילכו עמי בקרי וילך איתם עמם בחמת קרי. הכל מקרה, 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 מקרה. אבל כשאדם יש לו מבט עמוק יותר, חודר יותר, רחב יותר, אז הוא אומר, כל המהלכים וכל המקרים האלה זה חלק מתהליך. כאן הרב מדבר על מראשית, מגיד מראשית, אחרית. ישנה שאלה ששואלים לפעמים, איך הנביא יודע את העתיד? איך אברהם אבינו, שהוא התהלך כאן בארץ ישראל, הוא הולך, הוא מגיע לשכם, הוא מתפלל שכאן בני ישראל, הוא רואה כבר את העתיד, מה שיהיה בשכם, עד היום דרך אגב. הוא גם רואה את הקשבה, בדקתי. הוא רואה את כל הצרות שהיו בשכם. הוא מתפלל על בניו, על הילדים, כל הדורות. שבעזרת השם התגברו על כל הקשיים שהתגלו, והתגלו במשך כל הדורות, מכירת יוסף, וכל הדברים היה בשכם. חלוקת עם ישראל לשני חלקים, וכל הדברים האלה היו בשכם. איך אברהם אבינו רואה את העתיד? איזה חכם הרואה את הנולד? איך הם רואים את הדברים האלה? זה מה שהרב אומר כאן. האדם, על ידי שהוא שב לאלוקים, הוא קרוב לאלוקים, הוא רואה את התהליכים ההיסטוריים, ולא רק ההיסטוריים, מראשית ועד אחרית. או במילים אחרות, הוא רואה את המגמה הפנימית שקיימת בבריאה, בהיסטוריה, בכל דבר ודבר. על מנת להמחיש לכם את הרעיון, אני אתן לכם דוגמה. נולד תינוק. התינוק הזה, בחודשים הראשונים של חייו, הוא מאוד מאוד מטרד להורים, נכון? הוא בוכה כל הלילה, לפעמים. כשאני גר בבית סמוך, נולד תינוק. או תינוק, אתה לא זוכר. כל הלילה היא לא מפסיקה לבכות. משהו נורא רעיון. כל מה צריך להחליף לה, מאיפה יש סבלנות להורים לטפל בתינוק הזה? אני לא מדבר על הורים, לא עלינו, חס ושלום, רואים היום יש הורים שהשתפשה דעתה, בשביל להיפטר מהבעיה הם משליחים את התינוק, אני לא רוצה להגיד מה עושים את תינוקות, אנשים חולניים. אבל אני מדבר על, מאיפה יש להם את, אלא מה? לא צריכים לדבר על זה, אבל ההורים, בתת מודע שאני יודעים שמהתינוק הזה יצא בחור. הבחור הזה התחתן, בדקתי זה נכון, ממנו יצאו עוד תינוקות. איזה סבלנות יש. ההורים יש להם בתת מודע כמה בעיה, שזה לא מדובר על זהו, זה מה שיש, רק הבכי והתרדה, אלא מדובר כאן על התפתחות מראשית, מהתחלת הופעת הנשמה הטובה הזאת ועד אחרי. הראייה היא לגמרי, ויש סבלנות ואורך רוח ואהבה ואחווה. למה יש ראייה רחבה? רואים את התינוק הזה בגדול. אני אתן לך תקיף את זה. אותו דבר אברהם או הנביאים וכולי, כשהם רואים את ההיסטוריה, הם לא רק רואים את התחלת ההיסטוריה ואת אמצע ההיסטוריה עם כל הצרות שלה, אלא הם רואים גם את התכלית, את ה-happy end, את הסיום שלה, את ההיסטוריה של אחרית הימים. הם מתרוממים מעל העכשוויות למדרגה של נצחיות. יש להם ראייה אלוקית, מה שנקרא. הם רואים את הדברים, את התהליך מראשיתו ועד אחריתו. ולא רק שהם רואים את זה בעיני נשמתם, אלא הם כותבים את זה, הם אומרים את זה. מעשה אבות, סימן לבנים. האבות מסתכלים ומסמנים לבנים את כל הדרך, מראשית ועד אחרית. אותו דבר הנביאים שמדברים על אחרית הימים, למרות שבאותו זמן בבית ראשון היו צרות צרורות, אבל הם כבר רואים לנגדם את אחרית הימים. האופק שלהם נפתח. הם רואים את המגמה האידיאלית האלוקית, כמו שאומר כאן, את הרצון הטוב של אלוקים בכל המהלכים, גם המהלכים הקשים ביותר, הם רואים את הרצון הטוב של אלוקים בתוכו. תשאלו אותי איך הם עושים את זה? שאלו אותם, אני לא יודע, אבל לא חזור, זה עובדה. בבקשה, כן.
כשלאדם יש איזושהי צרה פרטית, זה רק טבעי שהוא יעסוק במה שקורה לו עכשיו. איך על ידי חזרה בתשובה, אם אפשר, לצאת מהפרטיות כמו ש...
תנסה, תראה. הבעל שם טוב, שהוא היה באמת אחד האנשים שהשפיעו יותר מכל לפני 300 שנה על עם ישראל. עם ישראל היה בדיכאון באותה תקופה שהבעל שם טוב, הנשמה הטובה שלו באה והופיעה על במת ההיסטוריה, נאמר כך. והוא שאל את השאלה שאתה שואל, לא באופן פרטי אלא באופן לאומי, איך אפשר להעיר נשמות שהן בדיכאון, שהן כל כך קשה להן, במצוקה כל כך גדולה, ואיך לצאת מהדבר הזה? והוא היה שליח טוב של הקדוש ברוך הוא, ומצא פתרון, ויצר תנועה שלמה, תנועה שקוראים לה תנועת החסידות. אבל הוא רצה, אומרים בספרים, שהוא רצה לקרוא לה לתנועה הזאת בהתחלה, תנועת בעלי התשובה. אבל הוא קרא לחסידות, שאז בעלי תשובה זה היה דימוי לא כל כך איי איי איי. אז הוא תנועת החסידות. מה עשה הבעל שם טוב בעצם? הוא זכה להאיר את הנשמות שהיו באמת בחושך, באפלה, באור מתוק של אמונה, של גילוי. אמונה זה גילוי אלוקות, לגלות את אלוקות בחושך, בצרות, בקשיים. והחסידות הזאת באמת הייתה כמו כפפה מתאימה לעם באותה תקופה שהייתה, וכמו, איך אומרים, כמו אש בשדה קוצים התפשטה, באופן חיובי כמובן, מיליוני מיליוני יהודים. עד היום החסידות הזאת, שבעצם עוסקת בפנימיות התורה, בקבלה, בדברים כאלה, במתיקות מסוימת, היא ממש תורם מחיה אנשים שנמצאים בקשיים כאלה. ככה היום יש כל מיני חסידיות, אבל כולם בעצם יונקות מאותו שורש, מאותו מקור, בגוונים שונים. זה ברסלב או חבד או גור או כל... אז הוא מצא את הנוסחה, נאמר, שתאיר את הנשמה, שהיא כל כך הייתה זקוקה לאור באותה תקופה, הנשמה של העם היהודי אז באותה תקופה. נכון שהדור שלנו התקדם קצת מאז, כן? אבל עד היום החסידות מאירה את הנשמות של אותם אנשים. ולא פעם באים לכאן אנשים במצוקות כאלה ואחרות, ואני רואה שהם מוצאים את עצמם דווקא בחסידות. לפעמים אתה רואה אדם שממש, אני יודע, חסידות מישים לחבד או ברסלב או אחר, ממש העירה את נשמתם. אבל זה באופן פרטי, כי החסידות הייתה בתקופה שלא היה לנו מדינה, לא היה לנו לאום, לא היה לנו מלכות, לא היה לנו מציאות כזאת, וזה היה מאוד מתאים באותה תקופה. היום שאנחנו עלינו כיתה, אנחנו קיבוץ גלויות, הקמנו מדינה, נאמר, החסידות מהירה באופן פרטי לנשמה הזאת או נשמה אחרת. אבל אנחנו צריכים היום את הנוסחה להאיר את הנשמה של כל עם ישראל, לא של חסיד כזה או חסיד אחר. וזאת היא השליחות של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהוא היה, הוא גם ראה את החושך, הוא גם כאב את כאב האומה, הוא גם ראה את המשברים והוא חווה אותם וכל זה. הוא מצא את הנוסחה איך להאיר את הנשמות, קרא לזה אורות, אורות למיני, כולל אורות התשובה. כשהוא מדבר כאן על תשובה למשל, הוא לא מדבר על תשובה פרטית, שאדם עושה תשובה, שזה גם תשובה. הוא מדבר על שיבת עם ישראל לארצו, שזה התשובה הגדולה. לשוב הביתה, לדבר עברית, היום אתה מדבר עברית, נכון? זה מובן לך, נכון? צריך לדעת שלפני כמה דורות, או שני דורות בערך, רוב העם לא דיבר ולא כתב ולא ידע עברית. דיברו בספניולית וביידיש ובערבית ובאנגלית ובזה. היום אנחנו שווים לדבר הבסיסי הזה של השפה העברית, שהיא השפה הנשמתית שלנו. דוגמה, כן. היום ברוך השם אנחנו שווים לעצמנו, יש לנו צבא, אנחנו עם של גיבורים, לא כמו שהיינו בשואה עם של נשחטים, חס ושלום. אכל בנו שינוי גדול, אז זה תשובה. אבל מי נתן לנו את ההכוונה הזאת? הרב בצד, הוא אמר שיבת עם ישראל לארצו, זאת היא התשובה. זה תהליך, יש מדרגות מדרגות, זה דוגמה, כן. לכן החסידות באמת מאירה את הנשמות של הפרטים. מי שמעוניין להאיר את נשמתו הפרטית, לא פעם אני רואה כאן אפילו מכון מאיר, חבר'ה שלוקחים ליקוטי מורן או משהו כזה, או טניה או משהו כזה, מוארים, מה פשוטים. אני אומר לאט לכם, חבר'ה, לא יותר מדי. לא, לא, זה לא טוב. אבל שלא תהיו בעולמות מנותקים מהמציאות, מהמציאות הארץ ישראלית, מהמציאות, זה מובן הדבר. בוודאי בוודאי אדם שרוצה להאיר את נשמתו צריך לעשות תשובה, אבל קודם כל התשובה היא לתקן את עצמך. אתה לא יכול להידבק באור השם כשאתה מקולקל במידות מקולקלות, במעשים מקולקלים, ביחסי אנוש מקולקלים, אתה עובר עבירות או דברים כאלה. כל דבר כזה יוצר מסך בינינו ובין, יש ביטוי כזה אצל חכמים, השפע האלוקי. לא רק שהוא יוצר מסך בינינו ובין האור השם ומסתיר מאיתנו, מעיני נשמתנו, את אור השם, אלא הדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה הרצון שלנו. אז אם האדם מקולקל בעיקר במידות, אם הוא מקולקל, אז הוא לא רוצה טוב. הרצון שהוא צריך לרצות טוב, כמו שהאלוקים רוצה טוב ומאיר ומיטיב לכל העולם, הדבר הכי חשוב זה מה אתה רוצה בחיים שלך. אתם כבר קצת בוגרים, אבל תקראו למשל ילדים. יש ילדים שאוהבים להציק. אני לא יודע, מישהו היה כאן בבית ספר פעם? מי היה כאן בבית ספר פעם? לא, יש כאלה שמבריזים כל הזמן. יש כאלה, אני פעם גרתי מול בית ספר עממי מסוים. בהפסקה, היו ילדים יוצאים להפסקה. אני מוכרח להגיד, לפעמים הייתי מסתכל מה הם עושים הילדים, כולם רבים עם כולם. מה אתה מציק לו? דוחף אותו, מכה אותו, סתם ככה. יכול לקרוא דבר כזה? למה? הוא ילד, אז הוא מציק, אז הוא רוצה להציק. הוא ילדות, מוח קטן כזה. כשאדם יש לו מידות מקולקלות, הרצון שלו הוא רע. הוא רוצה להרע לשני, רוצה להרגיז את השני, הוא רוצה להציק לשני. אין לו רצון טוב, כל דבר הוא חושב איך אני אעשה לו יותר רע. אז לכן מי שרוצה לתקן את עצמו, הדבר הראשון צריך לעשות זה תיקון המידות. והמידות באופן כללי מתחלקות לפי ארבעה יסודות, ולמדנו את זה כבר בשנה שעברה, אני רוצה לחזור לדברים. יש לנו ארבעה יסודות בטבע: אש, רוח, מים ואפר. כנגד ארבעת היסודות האלה שבטבע יש מידות באדם. ככה מה שאני אומר לכם כרגע, אלה הם דברי רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, תלמידו של האריזל בספר שערי קדושה. שם הוא מסביר את תיקון המידות. מה העניין של תיקון המידות? שזה שייך לנפש הטבעית שלנו, שהיא התשתית, קודם כל באופן טבעי תהיה בן אדם. אז כנגד האש, המידה הלא טובה כנגד האש זה הגאווה, הכעס והקפדנות. שלושה דברים שקשורים אחד בשני. איפה שיש כעס יש גאווה. הכעס זה תולדת הגאווה. אותו דבר הקפדנות, יש אנשים מאוד קפדנים. אז כן, אז אדם, אם יש לו את מידת הגאווה והכעס והקפדנות, האדם הזה במידה הזאת הוא לא בסדר במילא. מה זה כעס? אין לו רצון טוב. מה זה גאווה? אין לו רצון טוב, מתגאה על אחרים, מסתרר על אחרים, מקפיד על אחרים. הרצון הטוב שלו הולך לו עם הגאווה. ההפך מהגאווה זה נקרא ענווה. מה זה הענווה? הענווה היא התולדה של הענווה, זה סבלנות, אורך רוח, רצון טוב. זה הביטוי לענווה. ואנחנו נמצאים ביסוד הזה שנקרא אש, נאמר, בין זה לזה. וצריכים להטות את עצמנו, וכולנו יש לנו חסרונות, אנחנו לא מלאכים כולנו, בדקתי. יש אחד יותר, אחד פחות. אבל אם אתה רוצה שיהיה לך רצון טוב, תתקן את מידת הגאווה, הכעס והקפדנות, ותלך, תתת, איך אומר הרמב״ם, את המטוטלת ממצב של גאווה למצב של ענווה. כן, בבקשה. חביבי, יש בית ספר מיוחד לתיקון המידות. הבית ספר הכי חשוב קוראים לו מסילת ישרים. לא שמעתם על הבית ספר הזה? הוא לא ברחוב מסילת ישרים, נמצא בכל בית מדרש. אין לך דבר בעל השפעה יותר גדולה מאשר לימוד מסילת ישרים. ומי שרוצה בנושא הגאווה לתקן את עצמו, יקרא את איגרת הרמב"ן לבנו, מופיע בסידורים הדבר הזה. זה איגרת חשובה מאוד, שהיא משפיעה מאוד על מידת הגאווה, להפוך אותה לענווה. המידה השנייה שקיימת באדם כנגד הרוח, מיסוד הרוח, וזה הדיבור. הדיבורים זה דבר בעל השפעה גדולה מאוד על האדם. החלק הלא טוב בדיבור זה לשון הרע, כללות, דברים בטלים. החלק הזה צריך תיקון. התיקון של הדיבור הלא טוב הוא על ידי דיבור טוב. ודיברת בם, לדבר דברי תורה, תפילה, ברכה, או שתיקה. ההפך מיד זה שתיקה. שתיקה היא מידה טובה מאוד. אדם, כתוב, לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. עכשיו לדעת אשתו. החלק השלישי זה יסוד המים. יסוד המים הוא כנגד התאווה. תיקון מידות התאווה זה דבר חשוב מאוד. יכול להיות תאווה להרבה דברים. תאווה לאוכל, תאווה לנשים, תאווה לפה, תאווה לשם. תאווה. אדם צריך, זה יסוד המים. המים הוא תמיד מצמיח, כמו בצמחים. הוא גורם לכל הנושא הזה של תאווה להתגלות באדם. ההפך מהתאווה, מיסוד הרוח, זה יסוד ההסתפקות במועט. ההסתפקות, כן. אדם צריך את ההכרח, אבל לא להתאבות מעבר לדברים המוכרחים. החלק הרביעי ביסודות זה האפר. האפר, החלק הלא טוב במידות של האפר, זה העצבות והעצלות. עצבות ועצלות. עצבות ועצלות קשורים אחד בשני. אדם שהוא בדיכאון, אדם שהוא בעצבות, הוא גם עצל, הוא שוכב במיטה, הוא לא קם, הוא לא זז, הוא לא פועל, הוא לא עושה. אז יש עניין של עצבות, יש גם עצלות. וההפך מהדבר של העצלות זה השמחה והזריזות. השמחה והזריזות זה הצד ההפוך. כל מה שאמרתי לכם, כן, תמצית הדברים של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה בשערי קדושה, זה עבודה לכל החיים. סליחה שאני אומר, אדם לעמל יולד. וכל היום, כל הזמן אנחנו צריכים לעשות משוב על עצמנו. נתפסת בעצלות, תתחיל לעבוד. נתפסת בתאווה, תתחיל לעבוד. נתפסת בלשון הרע, בכללות, תתחיל לעבוד. נתפסת בגאווה, בקפדנות, בכעסים, תתחיל לעבוד. יש עבודה, כל החיים יש עבודה. זה מובן, תיקון המידות, הוא מביא את האדם לרצון טוב. אבל אם המידות מקולקלות, הרצון הוא לא טוב. ואז במילא, האדם תקוע בדברים כאלה ודברים אחרים. כי מה רצית לשאול? בבקשה, אתה רצית לשאול?
כן, לא יכול לעזור על מים?
תאווה, אתה יודע מה זה תאווה? תאווה לכל דבר. תאווה, התאווה היא תופסת האדם. למה? היסוד של המים הוא מצמיח, הוא מגדיל. עכשיו משייך התאוות בכל הדברים.
מהי התאווה הטובה?
הסתפקות אמרנו, הסתפקות במועט. הסתפקות שאדם אוכל כמה שהוא צריך, לא יושב וזולל וסובע כל דבר משקיע מחשבה, זה בריא, אוכל, לא בריא, לא אוכל. כמה לאכול, איך לאכול, דוגמה. וכל דבר זה ככה, הבעיה היא העמידה הנכונה. לא שהתאווה זה חסד שהשם עושה איתנו. תאוון, לשון תאוון, ילד שאין לו תאוון הוא יכול, צריך תאווה, אבל מבחינת תאוון, אבל יש מידה לכל דבר, שאלה כמה, שאלה איך, זה העניין. טוב, בכל זאת, האדם שרוצה לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, הוא צריך בעצמו להיות בן אדם טוב. הוא לא יכול לגלות את הרצון הטוב של אלוקים בעולם, אם הוא בעצמו יש לו רצון רע. זה נקרא יצר הרע. היצר הרע, הוא משתלט עליו, הוא חושב רע, ולפעמים עושה רע, ומדבר רע, וכל הדברים האלה. אז במילא העולם נראה לו גם שחור ורע, כמו שהוא חושב, וכמו שהוא עושה, וכמו שהוא פועל. לכן, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, ששורה בעולמות כולם, מראשית ועד אחרית, צריך לעשות תשובה. ותשובה, אמרנו, זה תיקון. לתקן את המידות, לתקן את המעשים, יש הרבה מה לתקן. לתקן עולם במלכות שדי. זה התפקיד שלנו בחיים, לתקן, להיות כל הזמן פועלי בניין. אל תקרא בניך אלא בוניך, אנחנו פועלי בניין, ואל תטיל את האחריות על אחר. אל תגיד, הוא יתקן. מי יתקן? קודם כל אתה, אתה בן אדם, בכל מה שבן אדם יש לו בחירה, חייב בידם, הוא צריך לתקן. אז בוא נראה את ההמשך. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל. הוא רואה את המגמה החיובית מהתחלת ההיסטוריה, מתחלת הבריאה, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. מתוך גודלו ואורכו של המבט הזה, של אותו אדם שמשיג את זה, רומו ועומקו, רומו גם במדרגות העליונות, אבל גם במדרגות התחתונות. דיברנו מקודם על אכילה. גם אכילה אין בזה מגמה חיובית. תלוי איך אוכלים כמובן. בכל מדרגה יש את המגמה החיובית הזאת. של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוקי באמיתתו. המבט הוא צריך להיות מבט חודר. יש מבט שטחי ויש מבט חודר. המבט החודר זה באמת לראות את המגמה הפנימית שקיימת בכל הבריאה ובכל פרט בתוך הבריאה. והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. והפוך, הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים. התורה לא עוצמת עיניים, למרות המבט החודר הזה, המקיף הזה, הגדול הזה, שהכל לטובה, היא לא עוצמת עיניים מהפגמים. ההפך בדיוק. התורה אומרת, אפילו כשאדם הוא בגן עדן, והכל טוב, לעובדה והניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. אתה צריך לעבוד, לפעול, לתקן ולהישמר, לשומרה. תדע לך, המלכודות, היצר הרע, הדברים הלא טובים הם נמצאים על ידך. אתה צריך להישמר, לפתוח את העיניים, עיני השכל, עיני הרצון שלך. ואתה חייב כל הזמן לעמול, לעבוד ולא לשבת על דרי דפנה ולהגיד, לי זה לא יקרה. אדרבה, לפתח חטאת רובץ. אז מצד אחד יש מגמה חיובית, הכל לטובה, מצד שני יש לנו הרבה 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 מה לתקן, כי יש הרבה הרבה קלקולים. וזה מתחיל לא מהו, אלא מתחיל ממי? ממך. מתחיל מהתיקונים שאתה צריך לתקן את עצמך. אבל אם אתה זוכה ואתה באמת עושה תשובה, כותב כאן הרב, הקמטים מתיישרים. מה זאת אומרת מתיישרים? אתה לא רואה רק את הירידות, אתה רואה את העליות שאחריהם. אתה רואה שבעצם הצל והאור זה תמונה אחת. האור והחושך זה לא שני דברים סותרים, זה מגמה אחת, זה עניין אחד, שהירידות הן באמת לצורך עליות, שהמשברים הולידים משהו. ככה אתה רואה את הדברים. אז זה המבט שאליה אנחנו שואפים כתוצאה מתשובה אמיתית, לראות מצד אחד איך הכל לטובה, מצד שני איך הכל מתיישר, כל הפגמים מתיישרים ומתקנים ונעשים גם כן לטובה. נקרא את זה אולי עוד פעם, את החלק הזה. מתור גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומקו של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוקי באמיתתו, והחיים הפרטיים והכלליים הולכים מתבססים על יסוד היושר הגמור. הפגימות, שבאותו רגע זה נראה פגימה רצינית מאוד, מקבלות בפרספקטיבה הנכונה, הכל נהפך לטובה. הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים, מתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב השוטף כנער גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שרק גילוי חיים קטיים מתגלים בכל דור מיוחד, והשלמה הבאה במרוץ כל הדורות, שהרצון החודר המקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה מלאת הדנים. אני אתן לכם דוגמה שתבינו. אני לא יודע אם אתם קוראים ספרים, מישהו כאן קורא לפעמים ספרים משהו? כי לאחרונה בגלל האינטרנט הפסיקו לקרוא ספרים. לא, באמת, אני מוכן לומר. אנחנו דור ש... לא רבים לצערנו הרב קוראים ספרים. אתה קורא ספר, ספר טוב אני מדבר. יש לו התחלה, יש לו אמצע, ויש לו גם סוף, נכון? ספר טוב, ספר שיש לו ראשית, יש לו אחרית, יש לו גם באמצע. אתה קורא את הספר, נניח שלא קראת את הספר מהסוף להתחלה. יש כאלה בשביל פשוט לחסוך לעצמם את כל, את כל המתח וכל זה, הם פותחים את ההתחלה, פותחים את הסוף, אחר כך קוראים את האמצע, הכל כבר מובן. אבל נניח שלא, נניח שאתה קורא את הספר מההתחלה ולא פותח את הסוף. אז באמת, ישנם ספרים שהם רבועי מתח ועניין ולפעמים גם טרגדיה או משהו כזה. אבל בסוף אתה מגיע ל-happy end, לסיום המוצלח, אם זה ספר טוב, אני יודע. יש ספרים דיכאוניים שהסיום זהו טרגדיה, אבל אני מדבר ספר חיובי. אתה קורא בסוף, אתה אומר, שאני אגלה לכם סוד, החיים זה ספר. ספר תולדות אדם. החיים הפרטיים זה ספר. איך אומרים, הוא חי בסרט. הוא חי בספר. אבל גם החיים של האנושות זה ספר. לא רק באופן פרטי. אבל כל מי שקורא ספרים יודע שהספר יש לו ראשית, יש לו אחרית ויש לו אמצע. תמיד האמצע הוא קצת משובח וקצת קשה. ככה צריך לראות את הדברים. אדם שזוכה לתשובה, לאורות התשובה, הוא ראה את המציאות בסורת ספר. הוא ראה את הראשית, הוא ראה את הקשיים, אבל הוא ראה את האפי אנד. בסופו של דבר הוא ראה את האפי, זה באנגלית זה שמחה, את הסוף השמח. לכן כשהנביאים מדברים על אחרית הימים, הם מדברים על אחרית הימים שמח. לכן אומרים בחסידות שהמושג, המילה משיח זה המילה שמחה, אותיות שמחה. אותיות שמחה ואותיות משיח זה אותו, אותו. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. למה? שאלו אותי למה? שאלו אותו למה. שואלים אותי מי אני יודע למה. אבל אפילו סתם בנה, אתה יוצר משהו. אתה יוצר איזה תמונה או איזה כלי או משהו יותר. אתה קבלן בניין, אתה בונה משהו. אתה רוצה לראות דבר שלם בסוף, נכון? אתה פועל על מנת לתקן ולהשלים את הדבר. אם בשר ודם, כשהוא יוצר משהו, יש לו מחשבה ליצור דבר שלם, מה נאמר לבורא עולם? מה, הוא ברא עולם בשביל חורבן? הוא ברא עולם בשביל רוע, הוא ברא עולם בשביל טוב. ושאתה לא רואה את הדבר הזה בגלל המצב האישי שלך, בגלל העיניים שלך, בגלל הלב שלך, אתה לא רואה. אבל המגמה הכללית היא הכל לטובה. למרות שבאמצע יש קמטים, כמו שהוא אומר. יש משברים, יש קשיים וכל הדברים. האמצע הוא תמיד קשה. זה דרך אגב נרמז לנו בקולות השופר. קולות השופר זה מתחיל תקיעה, זה קול פשוט, ונסתיים בתקיעה, קול פשוט, אבל באמצע תרועה, שברים, תרועה, שברים, אומרים חז"ל, זה בכי. כן, זה קולות של בכי, של גניחה, של בכי כזה ובכי אחר. למה? באה התורה ללמד אותנו, תדעו לכם, התחלה, סוף מעשה, מחשבה תחילה, נכון? המחשבה היא פשוטה, היא לא... לא... הסוף, ברוך השם, בכל בסדר. אבל האמצע, הביצוע, המימוש של כל הרעיונות והאידיאלים והמחשבות והדברים הטובים, כאן הקושי הגדול. קושי הגדול. זה דרך אגב, אני אומר לזוגות שבאים להתחתן, בלי עין רע, כאן הרבה זוגות מתחתנים. אני אומר להם, לפני החתונה הכל נראה ורוד, נכון? יש כאן מישהו שהתחתן. יפה מה, זה נכון או לא? אחרי החתונה, למה קוראים לחתן חתן? מלשון נחת. לא, הוא נוחת. הוא נוחת למה? לקשיים. ויש קשיים. הוא חשב שהוא יתחתן, יקים בית, יהיה לו משרתת בבית, ותעשה לו את הכל, והוא יהיה מבסוט, וכל זה חלומות, דברים האלה. מיד, עוד בשבע, אחרי החתונה, בשבע הימים הראשונים, אדוני, את הזבל זרקת? אני? אני? לא חלמתי על זה. ואת הכלים עשית? אני? וספונזה עשית כבר? אני? יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אתכם, יש כאן מישהו נשוי? זה נכון או לא מה שאני אומר? פתאום מגלה, זה האמצע. מדוע? האמצע קשה. המחשבה היא טובה, האידיאלים טובים, עולם העשייה, עולם הביצוע, מימוש האידיאלים הוא כרוך בקשיים, לא במקרה. זה לא במקרה, זה חלק מתהליך מוכרח. כמו גם בתורה ראינו 40 יום כשקיבלו את התורה עת רצון, 40 יום מראש חודש אלול עד יום כיפור עת רצון, באמצע הסתר פנים גדול, קשיים גדולים וכל הדברים האלה. אותו דבר השופר, בהתחלה הכל טוב, בסוף הכל טוב, באמצע בכי, תרועה, יללה, כל מה שאנחנו רואים. זה מובן. האדם שזוכה לתשובה, אומר כאן הרב, הוא רואה מראשית ועד אחרית, והוא רואה שהאמצע עם כל הקשיים שלו זה לא סוף פסוק, זה חלק מתהליך של תיקון מוכרח, שככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו. גם ההיסטוריה האנושית, אני לא יודע אם מישהו קרא פעם תנך, מישהו קרא כאן פעם תנך? אבל בהתחלה בתנך מסופר על גן עדן או לא? איך אתה יודע? קראתם תנך, אני רואה. בהתחלה מסופר על גן עדן, ומיד אחרי זה מה קורה? רצח. איפה גן עדן? קין רוצח את אחיו, האדם מגורש מגן עדן, מצבות רובצת עליו ועל אשתו, בלגן עם בלגן. נכון או לא? אבל להתחלה גן עדן, ומה הסוף? אחרית הימים, לא יישא גואל גוי חרב, לא ידעו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש. איזה חזון נפלא כזה. התחלה טוב, סוף טוב, אמצע בלגן. זה מובן הדבר. אבל כשאדם בתשובה הוא רואה את הדברים מראשית ועד אחרית, ואז גם האמצע נהפך לטוב, למרות כל הקשיים שהוא נמצא בתוכו. זה הרעיון שהרב כאן אומר. כן, ודאי, כי המעגלים הם נסגרים יום יום, יום ולילה, והי ערב והי בוקר יום אחד. כל שבוע יש לך שבת, שבת הגעת אל הטופ, אל הטוב, שוב פעם אתה פותח מעגל, ושוב פעם ראש חודש, כל שנה 6,000 שנה, 1,007, אין סוף. זה לא עניין מקרי, זה עניין של פרינציפ, עניין שככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו. אדם נבון, אדם חכם, כשהוא יודע שהקושי הוא מחויב, הוא לא מקרה נאמר, הוא מארגן את כוחות הנפש שלו להתמודד עם הקושי. אבל אדם שחי במקריות, פתאום יש לו איזה קושי בחיים, הוא לא מארגן את כוחות נפשו להתמודד עם הקשיים האלה. במילא הוא לפעמים מסתבך מאוד בתוך כל הקשיים שיש לו בחיים. כל דבר, אתה צריך תמיד לארגן את עצמך מול המציאות שאתה חי בתוכה. אז לפעמים יש מציאות קשה, זה כמו בצבא. אתה הולך ליחידה קרבית, אתה הולך ליחידת עילית או משהו כזה, אתה חייב להכין את עצמך פיזית ונפשית להתמודד עם הקשיים האלה ואחרים שעומדים לפתחה, כל אחד לפתחו של כל חייל, כל אחד משהו מן. אותו דבר אנחנו חיילים בעולם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צבאות השם, ככה קוראים לעצמם. לכן אם אתה יודע שהקושי הוא לא מקרה, אלא זה חלק מתוכנית החיים, אתה מתארגן מול הקשיים. כל החינוך בנוי על הדבר הזה. החינוך שנותנים לילדים מגיל אפס, בית ספר, הורים, כל זה, לתת כלים בידי הילדים להתמודד עם הקשיים המוכרחים, לא המקרים. פרנסה, קשיים כאלה, קשיים אחרים, בלי עין הרע, יש הרבה קשיים. על זה זה בנוי, כי הקושי באמצע החיים הוא קושי מוכרח, הוא לא קושי מקרי, נאמר כך. זה מובן הדבר. וכשאדם הוא בתשובה, הוא רואה את הדברים האלה, והוא מקבל את זה בצורה נכונה, את כל הקשיים. זה מה שהרב אומר. הוא רואה את, את, את הדברים מראשית ועד אחרי. שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום, ברכה, מלאה עדנים. בהיגלותו מתגלה שהאושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומם מתחילתו ומעיקרו. כמו שאמרנו, כבר בגן עדן, כבר בגן עדן רואים את המגמה החיובית למרות הגירוש מגן עדן. כן? מה ההתחלה? וכל מה שהיה נראה למצער, מה שהיה באמצע והיה מצער, וכל מה שהיה מן הכיעור בעבר, מי שזוכה לתשובה, מתגלה שרק עוד וגודל ומלא בתור חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה, כמו שאמרנו, ירידה לצורך עלייה. אתה רואה את כל הקשיים כחלק מתהליך של תיקון האדם, תיקון החברה, תיקון האנושות וכו'. יש שאלות עד לכאן, רבותיי? תשאלו. תעשו לי טובה, חסר. כן.
שמעת שבסוף כל תהליך יש מתחלה טוב, בסוף טוב.
סתם
אומר, גם בסוף
ה-6,000
שנה
יהיה
גם טוב?
כן, אני בדקתי את זה, כן. אנחנו מבחינה, תמיד המבט שלנו צריך להיות מבט יהודי, נאמר, הוא מבט היסטורי. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על העכשוויות, ומבט מעוות, הוא לא נכון, הוא לא אמיתי. אז חכמנו, זיכרונם לברכה, הם דיברו על ההיסטוריה ומה יהיה מראשית ומה יהיה באחרית. אז חז"ל אומרים שההיסטוריה היא בעצם 6,000 שנה כנגד ששת ימי המעשה, והאלף השביעי הוא כנגד יום השבת, יום שכולו שבת. עכשיו מבחינה, וזה מחולק לשלושה חלקים. 2,000 שנה הראשונות זה נקרא עולם התוהו, 2,000 שנה האמצעיות זה עולם התורה, ו-2,000 השנים האחרונות זה עולם המשיח. כאן אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית בהי אלפים תפשין סמך ח', דהיינו לקראת סיום האלף השישי לפני יום השבת. אם ניקח את זה נאמר מבחינת ימי השבוע, אז אנחנו נמצאים כרגע לפני שבת, עוד 232 שנה, 232 שנה נזכה לאלף השביעי, לפי אדמר מה שחז"ל אומרים. עכשיו תשימו לב למציאות העכשווית שאנחנו, האנושות נמצאת בה כרגע. אנחנו נמצאים בתקופה, אם נרצה להגדיר את התקופה הזו, תקופה של מרוץ, שכל מה שנעשה היום בעולם נעשה במהירות. אנחנו התרגלנו לזה, אבל צריך לדעת שפעם שישלח מכתב מארץ לארץ לקח שבועות. אני עוד בילדותי, אני זוכר שלחתי מכתב לדודי זכרונה לברכה בקנדה, או אמא שלי זכרונה לברכה, שלחה. זה לקח 3 שבועות באונייה לשלוח מכתב, חג היה פתאום מטוסים הביאו, זה היה קצת פחות כמה ימים. היום אונליין. היום אתה יכול להימצא בקצה העולם, אתה מחובר לכל העולם. הכל במהירות, הכל משהו לא יאומן. למה? ערב שבת צריך להספיק, נכון? ערב שבת בבתים צריך להספיק, הכל מהר, הכל מהר. היום אתה מגיע ממקום למקום במהירות שלא תאומן. היום כל העולם כולו זה כפר קטן, מרוב שאנחנו כל כך לחוצים להגיע. למה אתה הולך להגיע? לא יודע, שמתם לב פעם ברחובות ירושלים, איזה תנועה, איזה מכוניות, הכל תנועה. אם הייתם חוזרים 50 שנה אחורה או 100 שנה אחורה, אז ברחוב יפו היה עובר פעם איזה מרכבה עם סוסים, פעם בחצי שעה. אנחנו בקוראים זה טרנס, זה דור של טרנס. למה? אנחנו עוד מעט בשבת, צריך להספיק. אתה רוצה לאכול היום משהו? יש לך מיקרוגל, אתה שם צ'יק צ'ק פיק פק פיק פק. פעם רצית לאכול פיטה, היית צריך לקום בלילה, לטחון את הקמח, לעשות בצק, זה. בסוף אכלת איזה פיטה מסכנה. היום אתה הולך לאנג'ל, צ'יק צ'ק, הכל מוכן. אתה רוצה אוף, אתה לא צריך לראות. אני זוכר בילדותי, מרדתי את הנוצות שהיו עופות, היו הולכים לשוחט, קונים תרנגולת, הולכים לשוחט, היו שוחטים, היו מורטים את הנוצות, והיו, 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 ועד שהיית אוכל חתיכת בשר, נשמה הייתה יוצאת לך. ככה זה היה. היום מה קורה? הכל מוכן. למה? אנחנו בערב שבת, צריך להספיק. הכל מהר, הכל במהירות. אפילו בתים היום. אתה בא מנוף, צ'יק צ'ק, פוק פק, שם, שם בית. הייתי עכשיו באחד היישובים בישע, אז אמר לי שראיתי פתאום בונים בתים שם. אז שאלתי, כמה זה לוקח? שלושה חודשים מרגע שמיישרים עד שעומד כאן. בית, הבית, בית, עומד כאן. איך? זה פטנט כזה, לוקחים כמו לגו, צ'יק, צ'ק, פוק, פק, מסורת. מהירות כזאת. למה? המשיח צריך לבוא. אנחנו בסוף האלף השישי, לקראת יום השבת, כן.
לפי החישוב שעשית, ששת ימי המעשה, נגד ששת אלפים, אז אחרי זה אלף השביעי, ואז מה אחרי זה?
חכה! נעבור את האלף השביעי, נראה. יש האלף השמיני, אבל זה בקבלה. אנחנו לא עוסקים בקבלה. יש מדרגות מדרגות. אבל נחכה. בסדר?
עוד שבוע.